יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת יוסי טייב, שלום לך.
שלום וברכה.
אז הכנסת לכאורה חוזרת לשגרה תחת מלחמה, וכשאני אומר שגרה, זה לאו דווקא להצבעות החשובות בנושאים הביטחוניים או הכלכליים, אלא גם לשגרה שקצת מבזה אותנו, אתה יודע, כל האימותים שאנחנו רואים, חזרה לחילוקי הדעות והמריבות הפוליטיות, והשאלה שלי היא קצת יותר, ברובד יותר עמוק, האם באמת מדובר כאן בתפיסות שונות שמגיעות לידי ביטוי בצורה לא כל כך מכובדת? או שמה באמת אנחנו רואים מחזות, אתה יודע, פוליטיים כרגע, מה שאנחנו רואים בכנסת, והציבור, יותר נכון, הנבחרים קצת יותר מנותקים מהציבור.
תראה, אין ספק שמדובר פה בתפיסות שונות. לצערי, אתה יודע, עד עכשיו כל אחד מצא נכון להיות אחראי בסביב המצב, לשמור על איפוק וללכת על כיוון של איחוד ולהתמקד בצורה מאוד ברורה בהחלטות המלחמה, ואם זה בהצבעות ואם זה בתסקות של הוועדות סביב נושא באמת של המלחמה ושהחזרת החטופים. כנראה שיש מספר אנשים קצת קשה להם עם האיפוק הזה. ועוד פעם, אני מדבר מסיבות אידיאולוגיות, אני לא חושד שמישהו עושה את זה באמת בכוונה בהישג פוליטי או אחר, אבל אני חושב שזה המקום באמת לקרוא לכלל חבריי בבית, פוזיציה כקואליציה, להמשיך להתאפק. האידיאולוגיות שונות, וזה בסדר גמור, כשם שפרצופים שונים גם דעותיהם שונים. אבל בסוף אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להמשיך להיות מאוחדים, אנחנו כן. עדיין בניהול המלחמה, שיקום העורף.
כן, אנחנו רק בשלב ההתחלתי של השיקום. אני חייב לשאול אותך, אתמול מתנהל דיון בוועדה שלך, אתה יושב ראש ועדת חינוך, אתה אמור להיות לכאורה בקשר רציף עם משרד החינוך והעומד בראשו. ראיתי שם את הדברים שאתה אומר, שאתה כבר שבועיים מנסה לתפוס את הצוות הבכיר של שר החינוך יואב קיש כדי לטפל בחינוך המיוחד בזמן מלחמה. ויש שם בעיה שאין מיגון לילדים מוגבלים, ואני רוצה להבין, האם היה איזושהי התקדמות מאתמול?
כן, הייתה איזושהי התקדמות. זה נכון שאני התבטאתי אתמול בחריפות גדולה, ואני עדיין עומד על הדברים שלי.
אני בכוונה לא ציטטתי את זה, אבל אני חייב להבין באמת מה השלב הבא, איך אתה תנקוט.
תראה, אין מצב, ודאי בזמן מלחמה, שיושב ראש ועדה מנסה להשיג גורם בכיר בתוך המשרד, נדבר על גורם מקצועי, שולח הודעות, מתקשר, אחרי שבועיים אני מקבל איזושהי הודעה, אני באמצע הישיבה כבר חוזר אליך, וזה לא קרה.
מה שנקרא, לא סופרים אותך, אבל זה לא אתה, זה בעצם הדרישה שאתה מציג שם למגן ילדים מוגבלים.
נכון.
ולא עונים לך תשובה?
לצערי, בזמן הוועדה ולפני הוועדה לא קיבלנו תשובה, בתוך הוועדה גם לא קיבלנו תשובה מאותם גורמים. לאחר הוועדה וכנראה לאחר ההתבטאות הדברים התחילו לזוז. ישנם אתגרים מאוד גדולים, צריך להבין שחלק מהמיגוניות נחשו על ידי משרד הביטחון לכל מיני צרכים, ובסדר גמור, לכל אחד יש צרכים ואנחנו צריכים לתמוך בכל הדברים, אבל בסוף אני חושב שהנושא של חינוך המיוחד, ילדים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלויות קשות, שאין מצב שלא יחזרו למוסדות, מצד שני אין מצב גם להביא אותם למוסדות ללא מיגון.
כן.
והטענות שנשמעות שלא נצליח למגן את זה במיידי, אז למה להתעסק בזה עכשיו? אני לא מקבל את זה כוועדה. אני חושב שאם היינו מתעסקים עם זה לפני, אז לא היינו מגיעים למצב הזה שהיום יש לנו מוסדות שלא ממוגנים. ולכן החובה שלי כוועדה היא לפקח על משרד הממשלה, ולדאוג שהדברים אכן יתבצעו. ולכן אני עמדתי על העמדה הזאת, ממשיך לעמוד על זה, ואנחנו ממשיכים לעבוד כדי למצוא את הפתרון, ולמצוא פתרון מהיר
תגיד,
לאותם מוסדות של חינוך המיוחד.
יש גם דברים שאתם מטפלים בהם היום, וזה לטווח הארוך מבחינת המערכת החינוכית במדינת ישראל. אני אגיד לך למה, אני רואה את זה על הילדים שלי. ילדים נגיד בגיל 7 או 10 בגילאים האלה, אז הם בעצם, אתה יודע, כל איזה שנה היה להם חופש, פעם היה קורונה שנה, פעם היה מלחמה, פעם היה איזה... השאלה אם יש איזה משהו שבטווח ארוך מסתכלים ואומרים איך אנחנו יכולים לא לפספס את הדור הזה מבחינת היכולות שלו, מבחינת העובדה שיש לו פערים חינוכיים או לימודיים.
ברור, יש תוכניות רוחב וחומש לטווח הארוך שהמשרד עובד עליהם. ניקח משהו ספציפי על נושא של פסיכולוגים, לצורך העניין יש לנו צרכים מאוד גדולים, שאם אנחנו לא ניתן את המענה הפסיכולוגי במיידי לאותם תלמידים, ולא דווקא ילדי עוטף, יכול להיות ילד שגר בבני ברק ופשוט נחשף למראות קשים או לשמיעה של משהו מזעזע, והוא צריך טיפול. יש, אתה יודע, בשגרה יש חוסר ענק בפסיכולוגים, וכמובן התופעה הולכת וגדלה בזמן מלחמה. ולכן המשרד קידם הצעת חוק של חינוך המיוחד, שלצורך העניין לא יהיה ועדות השמה מתחדשות, הרי ועדות השמה, ילד של חינוך מיוחד, צריך לחדש את ועדת השמה אחת לשלוש שנים. עברנו הצעת חוק הוראת שעה, שבשלוש שנים הקרובות, כל ילדי חינוך המיוחד יקבלו הערכה באופן אוטומטי, והתכנסו רק אותם ועדות חדשות של ילדים חדשים שצריכים להיבחן ולקבל את הזכאות שלהם. כן. הדבר משחרר כ-50,000 ועדות שאמורים להתכנס בשנה, שבה שותפים פסיכולוגים, במקום שישרפו את הזמן שלהם בוועדות, שזו עבודה חשובה ביותר, ואני חושב שכרגע, בגלל המחסור בשגרה והמחסור הכפול בזמן חירום, אנחנו משחררים את כל הפסיכולוגים האלה, להגיע לשטח, כן. לדבר עם התלמידים המפונים, המתפנים וילדי העוטף כמובן.
טוב, בוא נדבר קצת על המלחמה והשלכותיה. אתה, נקרא לזה מהקהילה הצרפתית או מקורב, או אחד מעמודי התווך בקהילה, איך אתה רואה... כן. איך אתה רואה את ההתמודדות של הקהילה שכבר נמצאת כאן? האם יש לאנשים, אתה יודע, כל מיני התלבטויות, או שהם להפך? אנשים שבצרפת אומרים אולי נעלה לארץ ישראל כרגע, כי גם שם המצב לא כל כך מזהיר.
תראה, יש תופעה מדהימה. אנחנו נספים גם נתונים. אני חבר ועדת עלייה וקליטה גם כן, ואנחנו נספים נתונים של עלייה של 142% בפתיחת פיקי העלייה של יהודי צרפת. תופעה, אנחנו, אתה יודע, ההיגיון אומר, תשמע, יש פה מלחמה, אז אנשים לא יבואו עכשיו לחשוב לפתוח תיק ולעלות לישראל. אנחנו רואים באמת תופעה הפוכה. אנחנו רואים עלייה של 142%, דבר שלא הכירה מדינת ישראל. יכול להיות שחלק מהתופעה וחלק מהמנוע של אותם פתיחת תיקים הוא המצב הביטחוני הבעייתי שקיים היום בצרפת. צריך להבין שגם היום בצרפת יש 13 מיליון מוסלמים שגרים שם. הרוב הגדול לא אוהב ישראל בלשון המעטה.
אנחנו רואים את זה כל אירופה. אם אירופה לא תתעורר היום, ברור שהטרור יגיע לאירופה. מה זה יגיע? הוא כבר היה באירופה, הוא יכול להתעורר באירופה.
נכון, הוא כבר היה, אם זה בהיפרקשר, אם זה בטולוז, אם זה בבטקלן, ולכן כיו"ר קבוצת ידידות ישראל צרפת, אני בקשר רציף עם השלטונות שמה, אם זה ראש הממשלה לשעבר ול, ואם זה יושבת ראש הפרלמנט הצרפתי, יעל ברם פיבט, ואם זה חברי כנסת נוספים ביניהם.
הם מבינים את הצורך במבצע, במלחמה הזאת בעזה, לחסל את חמאס?
הם מבינים ונותנים גיבוי מלא למדינת ישראל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להבין, אני לא מבין את זה, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא להם. יש להם 13 מיליון מוסלמים, יש להם חומר נפץ שנמצא...
אין ספק שזה מפחיד אותם, ולכן הם מדברים לפעמים בצורה...
הם מדברים בשתי שפות, אני אומר להם בצורה ברורה, ובחדרי חדרים הם מסכימים איתנו, בצערי. כלפי חוץ, צרפת מזגזגת קצת, אנחנו שמענו את האמירה המקוממת של נשיא צרפת מקרון, כאילו שמאשים את ישראל בהריגת נשים וילדים, זה דבר שקיבל גם את ההתייחסות של ראש הממשלה ושר הביטחון. אנחנו חלק מהעבודה שלנו בהסברה, אגב, אני מדבר עם מספר חברי כנסת שמדברים מספר שפות, אם זה ספרדית ואם זה צרפתית ואם זה אנגלית, ואנחנו עובדים כולם בשיתוף פעולה עם משרד החוץ, וכל אחד תורם מציונו ועם הקשרים שלו כדי לבוא ולהביא את הסיפור הזה של ההסברה. אני עכשיו, אתה מדבר איתי, אני יוצא מכפר עזה עם מספר גורמים בעלי חברות שיש להם השפעה בעוד מדינות בעולם, כדי לבוא ולהיחשף לזוועות ולראות את זה במו עיניהם, ולהביא את העדויות האלה לתוך מתוך צרפת עצמה, לבוא ולהשפיע על...
תגיד, בוא... כן, חבר הכנסת טייב, מה בנוגע לעסקת חילופי שבועים שמדברים עליה כרגע? אתה תומך בעסקה? אתה מסתייג ממנה?
תראה, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שעצם ההתעסקות של העסקה ושל השבועים בתקשורת היא טעות, אבל אני יכול להגיד לך...
מה זאת אומרת? תסביר מה... כן.
כי אני חושב שכל אמירה, ולא משנה חכמה ככל שהיא תהיה, בסוף משבשת את התדרים, ולכן אני חושב שהדברים שנעשים מאחורי הקלעים, עם החלטות של קבינט הביטחוני המצומצם והרחב, הן יהיו הטובות ביותר. אתה יודע, קל מאוד לבוא לדבר ולהגיד דברים בסוף הנתונים. אני לא חבר, לא ועדת חוץ וביטחון ולא חבר.
לא, באופן, על מה שאנחנו יודעים, אתה יודע, דברים שכולנו יודעים.
אני יכול להגיד לך את זה, לא כאיש ציבור, אלא כאדם. אני חושב שכל נשמה, אנחנו מסכים פה בדין נפשות, וכל נשמה שתחזור לפה, וכל ילד, וכל אישה, וכל אדם באשר הוא שנחטף, לא משנה אם זה יהודי או לא יהודי, שנחטף לשם, צריך לחזור לפה.
לא, זה ודאי, מצוות פדיון שבויים ביהדות, אני מדבר עכשיו מבחינת העסקה, האם מדינת ישראל...
ולכן אני אומר, מבחינת העסקה, נתונים לא נמצאים מולי, אני לא יודע, אתה יודע, מה המחירים שאנחנו משלמים על כל עסקה. אני מברך ושם את ידיי על הקבינט הביטחוני, שיעשה את ההחלטות הטובות ביותר. הם נמצאים שם, מכוחנו גם כן. עצם זה שאנחנו נמצאים בקואליציה ואנחנו סומכים את ידיהם עליהם. אל תשכח שיושב ראש התנועה הרב אריה דרעי מוותיקי קבינט הביטחוני נמצא שם. הנושא הזה של החטופים נמצא בראש מעייניו. ואין לי ספק שההחלטות שלקחו משם הן החלטות טובות לביטחון מדינת ישראל, לכלכלת ישראל ולניצחון המלחמה ולהחזרת החטופים.
חבר הכנסת יוסי טייב, ש"ס, תודה רבה לך.
תודה רבה.